יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת משפטים. כתוב בפרשתנו, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. בפרשיות אלו, יתרו משפטים, נאמרה קבלת התורה. תחילתה בפרשת יתרו, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. מעמד הר סיני ועשרת הדיברות, ובסוף בפרשתנו, פרשת משפטים, נאמר, ואל משה אמר עלי אל האלוקים, נעשה ונשמע, ובאמצע נאמרו כל דיני המשפטים שבפרשת משפטים. צריכים להבין מדוע הפסיקה התורה באמצע פרשת קבלת התורה, בעניין המשפטים. כתוב במדרש על הפסוק בתהילים קמ"ז, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. מגיד דבריו ליעקב, אלו עשרת הדיברות. חוקיו ומשפטיו לישראל, אלו המשפטים. משמע מזה, לומדים מזה, שהמשפטים הם באותו דרגה של קדושה כמו עשרת הדיברות. ועוד יותר, שבמשפטים נאמר לישראל ומשפטיו לישראל, שהיא דרגה יותר גבוהה מדבריו ליעקב. והגמרא במסכת שבת דף י' אומרת, כל דיין שדן דין אמת לאמיתו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כזאת דרגה גבוהה עם משפטים שנעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. הגמרא בברכות אומרת, שלושה שיושבים בדין, שכינה עמהם. רואים מכאן מזינים עיקרים כמה הקדוש ברוך הוא יחשיב את העניין הזה של המשפטים, שהוא יכניס את זה בין שתי הפרשיות שמדברות על קבלת התורה. העניין הוא שהקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם הזה, העולם הגשמי, יתנהג על פי חוקי ומשפטי התורה. שזה התכלית של העולם הזה, להפוך את העולם הזה לדירה לקדוש ברוך הוא. כי צריך לדעת שדיני התורה הם לא כדיני אומות העולם. דיני אומות העולם הם סברות של שכל אנושי של השופטים. אבל משפטי התורה הם תורת השם, תורת אמת. פעם נפגשו שני חברים בנופש. החברים האלה למדו פעם ביחד. אחד נהיה דיין ואחד נהיה שופט. השופט רואה שחברו הדיין עמל שעות על גבי שעות בתורה. שואל השופט את חברו הדיין, תסביר לי מה הולך פה? כשאנחנו למדנו ביחד בכיתה, אתה היית הרבה יותר מבריק ממני. קראו לך אז העילוי של הכיתה. ואני הייתי הרבה פחות ממך. אני את לימודי המשפטים כבר סיימתי מזמן. אתה רואה שאני מנצל את החופש עד תומו. ואתה עוד עמל בתורה יומם ולילה. ענה לו חברו הדיין, בוא תבין את ההבדל. כשאתה נתקע, נגיד, בסתירה בין שתי סברות, שופט אחד אומר כך, אחר, אז אתה אומר כך. מה אתה אומר? אני גם כן, יש לי שכל שלי. יש סתירה, אני בא ואומר, אני חובר, אני סובר כך, אני רוצה כך. אבל אני, שאני לומד את תורת השם, שזה שכל אלוקי, שהוא אמת לאמיתו, ואני נתקל בסתירה בין דעות של התנאים, המוראים, ראשונים, אחרונים. אני מבין שזה שכל אלוקי, לא יכול להיות סתירה. אז אני לא יכול להגיד טוב, אז אני חושב ככה. השכל שלי אומר ככה, אין דבר כזה. אני חייב לעמול ולהתעמק יומה ולילה, להבין מה רוצה הקדוש ברוך הוא, מה אומר השכל האלוקי. וזהו משפטים. צריכים לדעת, כמו שעשרת הדיברות הם קודש קודשים, ככה המשפטים הם קודש קודשים. ולכן חז"ל הקפידו ואמרו במסכת גיטין פ"ח, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני עקום. כי דיין גוי, אפילו אם ידון כדיני ישראל, לא הם מקבלים אותו. למה? כי הוא דן לפי השכל שלו. לא בגלל שהוא מאמין שזה תורת השם, דבר השם. וכך אומר רש"י בפרשתנו, אשר תשים לפניהם ולא לפני הגויים, ואפילו ידעת בדין אחד, שהם דנים אותו כדיני ישראל, אל תביאו בערכאות שלהם. אסור ללכת לערכאות שלהם. למה? תראו הלשון רש"י, חריף, שמביא דיני ישראל לפני הגויים, מחלל את השם, ומייקר את שם האלילים להחשיבם. וזהו מה שרש"י אומר. רש"י שואל, מה זה ואלה המשפטים? לכאורה היה צריך להגיד, אלה, מה זה הוו הזה? וו תמיד מחבר, אומר רש"י, מה הראשונים פרשת יתרו מסיני? אפילו המשפטים נאמרו בסיני. כי רק דיני ישראל נאמרו בסיני. ולכן, כשיש סכסוך או שיש שאלה, צריכים ללכת רק לדיינים שפוסקים על פי התורה הקדושה. ובעיקר, עניין המשפטים עוסק בדיני ממונות. זה אחד הדברים העיקריים במשפטים. בין אדם לחברו. ולכן רק שכל אלוקי יכול לפסוק מי חייב ומי פטור. שעל ידי זה הוא ניצל מלקחת ממון חברו שלא כדין. מספרים שפעם בא השוחט של העיר, היה תלמיד חכם ועדין נפש, להתייעץ עם רבינו רבי ישראל סלנטר, צריך הצדיק וקדוש לברכה, מייסד תנועת המוסר. ואמר לרבי, אני רוצה לנטוש את מלאכת השחיטה, כי אני חושש מאוד, שמא חס וחלילה אני אנבל או אטריף באימה או רוף, ונמצא שהכשלתי את הרבים במחלות אסורות. שואל אותו רב ישראל סלנטר, ובמה אינך חושב לעסוק לפרנסת ביתך, מה אתה הולך לעשות? ענה לו השוחד, אני כבר מזמן חשבתי לפתוח חנות מקולת. עונה לו רב ישראל, אתה חושש מאיסור נבילה וטריפה שיכול להיות במלאכת השחיטה? מדוע אינך חושש מהאיסורים הרבים שיש בפתיחת מקולת? עלול להיות. וכאן החל רב ישראל לפרוט לו איזה מכשולות יכול להיות. לא תגנוב, לא תונו, לא תכחשו, לא תשקרו, כל המידות, המשקלות. מה לומדים מהסיפור הזה? כמה צריכים להיות זהירים בדיני ממונות לא להיכשל? וכך כותב החפץ חיים, זכותו יגן עלינו. תשמעו את הלשון. מן הראוי והנכון בענייני ממון, שלא ייגע בשום דבר שבממון, כל זמן שאינו יודע ברור שזה שייך לא על פי התורה. וכן כתוב בספר קו הישר, כלל זה נקוד בידך, שתראה חברך נושק את התפילין ומתפלל, אבל הוא לא עוסק במסע ומתן באמונה, תתרחק ממנו בכל מיני הרחקות. כי עיקר היראה והצדקות הוא בממון. וכל אדם שהוא עומד בצדקתו בענייני ממון, זה נקרא צדיק גמור. ועליו נאמר בתהילים, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא. מאזינים יקרים, מה למדנו פה? מה אומר הקו הישר? הצדקות אינה נמדדת רק בתפילה שאתה מתפלל בעריכות, לומד תורה. צדיק אמיתי נבחן מכך שהוא נזהר בישרות ובכשרות ממונו. אברהם אבינו, שנקרא ירא אלוקים, כפי שהתורה מעידה עליו, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. היראת אלוקים שלו באה לידי ביטוי בזהירות בממון חברו. על הפסוק בפרשת לך לך, ואברהם כבד מאוד במקנה בכסף ובזהב, וילך למסעיו מנגב ועד בית כל. אומר רש"י, מה זה וילך למסעיו? שכאשר חזר אברהם אבינו ממצרים, הוא פרע את החובות שלו לבעלי האכסניות שהיה בדרך. כשהוא הלך למצרים, אז הוא התאכסן בהרבה מקומות, באכסניות, עד שהגיע למצרים. אז עכשיו, כשהוא חזר ממצרים, הוא שילם להם את החובות שהוא חייב להם. נשאלת השאלה, איך זה קרה שבעלי האכסניות העניקו שירות לאברהם אבינו בחינם? הרי הוא סך הכל היה עובר אורח מזדמן. אומר החידה בספרו פני דוד, מתרץ את זה כך, דרך העולם הוא לקבוע מחיר לאדם עשיר ומחיר אחר לאדם עני. מוכר שמבין שאדם שעומד לפניו לא יוכל לשלם מחיר גבוה, אז הוא מוריד מהמחיר כדי למכור את מה שיש לו. אותו דבר בשירות באכסניות, שאדם מגיע לאכסניה, אבל הבית רואה שאין לו, אז הוא מתחשב בו, מוריד לו. אומר החידה, זכותו יגן עלינו, שאברהם אבינו ירד למצרים, הוא לא היה עשיר מופלג. בעלי האכסניות שנוכחו לדעת את זה, התחשבו בו ונתנו לו מחיר נמוך. ואברהם אבינו שילם, כי אחרת לא היו נותנים לו להיכנס באכסניה. אולם כאשר חזר אברהם אבינו ממצרים, לאחר שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו בשירות מופלגת, כפי שהתורה אומרת, ואברהם כבד מאוד במקנה בכסף ובזהב, אז הוא אמר לעצמו, אברהם אבינו, אני צריך לשלם את ההפרש בין שלוקחים מעני לעשיר. הוא נקט מידת החסידות בזהירות בממון חברו. הוא חזר וילך למעשיו, הוא חזר לאכסניות ושאל מה ההפרש שאתם לוקחים בין אדם עשיר לאדם רגיל או עני, ואת זה הוא שילם. וזה נקרא ירא שמיים. כי אברהם אבינו ביושרתו המופלגת, בזהירותו המופלגת, התייחס למחיר הראשון כמו, כפי שזה היה הלוואה, כאילו הלוואה, ולא תשלום סופי. וזה נקרא יראת השם. כי צדיקים יודעים כמה מקפידים למעלה אפילו על פרוטות. רבותינו במסכת בבא קמא קי"ט נקטו בלשון חמורה במיוחד בעניין זה. הם אמרו ככה, כל הנוטל שווה פרוטה מחברו שלא כדין, כאילו נטל את נפשו ונפש בניו ובנותיו. פחד פחדים, נורא והיום, כמה צריך להקפיד על זה. רב אליהו לפיאן, זכר צדיק לברכה, המשגיח, סיפר סיפור מביל. הוא אמר שאת הסיפור הזה הוא שמע מרב שמחה זיזל, שרב שמחה זיזל שמע את זה ברב ישראל סלנטה, רב ישראל סלנטה שמע את זה מרב זונדל מסלנט, והוא שמע את זה מרב חיים ולושינו. רב חיים ולושינו, ראש ישיבת ולושין שהקים את הישיבה. מה הסיפור? הסיפור הראה בישיבת ולושין, שם בחור לא עלינו הסתלק מהעולם, ואחד הלילות מימי השיבה של הבחור, צעד רב חיים ולושינו לבית המדרש, נכנס לתוך בית המדרש. לפתע נתגלה מחזה נורא, הוא רואה את הבחור שנפטר כמה ימים קודם לכן, עומד באמצע הפרוסדור, כאילו בהקיץ. רב חיים ולושינו שאל אותו, מה המעשיך כאן? עונה לו הנפטר הבחור הזה, באתי לבקש מהרב טובה עבור נשמתי. סיפר, כאשר עלה נשמתי לעולם העליון, פתחו לפניי את כל שערי השמיים, כי למדתי תורה בהתמדה. כשהגעתי לשער גן עדן, חסם מלאך את הפתח, וצעק לעברי, גזלן, אתה לא יכול להיכנס. מה קרה? לפני זמן רב, נסעתי הביתה מהישיבה, ונלווה אליי אחד מבחורי השיבה לתחנת הרכבת. ולפתע נזכרתי שאני חייב לבעלי אכסניה, בו גרתי סכום פעוט של 7 גרושים. 7 גרושים. נתתי את הכסף לחבר שליווה אותי, וביקשתי ממנו שילך לבעלת אכסניה להחזיר לה את זה. הוא הבטיח לי, אני לתומי סברתי שהוא כבר שילם את זה. כשהגעתי לעולם העליון, התברר לי שהדבר פרח מזיכרונו של הבחור, ואני נותרתי בלחוב לאוצר בעלת אכסניה, ובגלל זה אני לא יכול להיכנס לגן עדן. דייני בית הדין העליון דנו בדיני, בדין שלי, ופסקו שמכיוון שאני כן נתתי את הכסף ולא ידעתי, נתנו לי את ההזדמנות להתגלות עכשיו בעולם הזה ולבקש שיחזירו לאותו בעלת אכסניה את הכסף. רבי, הוא אמר לרב חיים ולושינו, מתחנן לפניכם, תדאגו מיד לשלם את חובי לבעלת אכסניה כדי שאני אוכל לחזור למקורי. מאזינים יקרים, אני אישית עברתי סיפור כזה. כשישבתי שיבה לא עלינו על אחי, היה לי אח, רבי יוסף, לפני כמה שנים, באמצע השיבה אני מקבל טלפון מגיסי, הגאון האדיר רבי נפתולה נוסבום שליטה, הוא מוסר שיעור כל ערב לבעלי בתים בבית הכנסת אור הצפון, וזה אחרי שהוא כל היום ראשי ישיבות בצ'יבין ובעוד, ודיין וכולו. אז נותן שם שיעור. הגיסי מספר לי שהגיע אליו עכשיו יהודי ירי שמיים, וסיפר לו שמקובל אחד מירושלים קרא לו ואמר לו, תגיד לי, שמעת את השם יוסי גרוסמן שנפטר בימים אלה? שואל אותו, למה הרב שואל? אומר, היוסי גרוסמן, הנשמה שלו, התגלה אליי, וביקש שאני אפנה אל אחיו הרב גרוסמן, ולבקש ממנו שיחזירו חוב של 10 שקל לרב דוד אוחיון. הרב דוד אוחיון הוא משגיח בישיבה שלנו. לקחתי ממנו הלוואה 10 שקל, ואני מבקש להחזיר את זה, כי לא נותנים לי לעבור את 7 רקיעים. כך הוא אמר, אני אומר את זה לכם על נושאות. האברך הזה נודע לו שהרב נוסבום הוא גיסי, אז הוא בא בריצה שם לבית הכנסת ואמר לו, ביקש מגיסי, שמיד התקשר אליי, להגיד לי את זה. אני שמעתי את זה, צלצלתי לרב אוחיון, הוא כבר היה לנחם אותנו, הוא כבר היה אצלנו, אמרתי, תבוא מיד. כשהגיע, שאלתי אותו, רבי דוד, תגיד לי, אחי יוסף, חייב לך 10 שקל? רב דוד אוחיון נסע עם היד בביטול, כבר מזמן ויתרתי לו. חקרתי אותו, מה היה הסיפור הזה? ואז הוא נזכר ואומר, תשמע, הזדעזע, כמה וכמה פעמים נתתי ליוסלה, כך הוא קרא לו, הלוואה של כסף קטן, ומראש ויתרתי לו על הכסף. אבל בפעם האחרונה, כשנתתי לו את ה10 שקל, משום מה אמרתי לו, הפעם תחזיר לי. וכשהוא שמע שאחי התגלה וסיפר שלא נותנים לו לעבור את השבעה רקיעים בגלל החוב הזה, הוא הזדעזע. אמרתי לו להגיד ליד 10 יהודים ביחד שהוא מוכל ומוכל, עם כל זה נתתי לו את הכסף ושהכל יהיה בסדר. מאזינים יקרים, פחד, פחדים, כמה דין וחשבון יש למעלה על כל פרוטה ופרוטה. לכן, נזכור את דברי החפץ חיים, זכותו יגן עלינו, מן הראוי והנכון, שלא ייגע בממון כל זמן שאינו יודע שזה שייך לו על פי התורה. וזהו שהתורה שמה את המשפטים בתוך קבלת התורה, להגיד לך שלא רק 10 הדיברות נאמרו בסיני, אלא כל ההתנהגות שלנו בממון או בכל נושא שהוא משפט, נאמר בסיני. מאזינים יקרים, כתוב בפרשתנו מדבר שקר תרחק. בספר החינוך כותב כך, השקר ניטה ונאלך בעיני הכל, מפני שהשם יתברך הוא כל אמת, אבל בלשקר הם הפך ממידותיו של הקדוש ברוך הוא. ולכן הזכירה בו בשקר לשון ריחוק, לא כתוב מדבר גניבה תרחק או דברים אחרים, דווקא על שקר, לרוב מיוסו. לכן הזהירה התורה כל כך להתרחק מהשקר כקדוש ברוך הוא האמת. וכך נאמר בנביא בצפניה, שירית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב, ולא ימצא בפיהם לשון תרמית. ובספר חרדים פרק י"ב כתוב כך, מצוות עשה לדבר אמת אפילו במילה דאומה. אפילו סתם דיבורים צריכים לדבר אמת, לא רק לגבי אם על ידי זה תרוויח או תפסיד. שנאמר מדבר שקר תרחק אפילו בדיבור באומה. החזון איש כותב בספרו אמונה וביטחון, ראוי לקבוע דיבור במידת האמת המתוקנת ולא במידת השקר המקולקלת, כי חז"ל החמירו בזה מאוד. ולכן צריך לדעת שהתורה אומרת מדבר שקר תרחק, התורה רוצה להרחיק אותך מלהתרחק מהקדוש ברוך הוא שהוא אמת. יקיריי ואהוביי, צריך לדעת שגנות השקר הוא לא רק בגלל שהוא מרמה, שעל ידי המרמה הוא מרוויח משהו. אפילו השינוי קל שלו אמת גם נקרא עונה. אדם שאינו מדבר שקר, אלא מבטיח לחברו שיעשה לו איזה דבר, ובליבו חושב שלא לקיים את ההבטחה, עובר בל זה על איסור כפי שדרשו חז"ל. על הפסוק בויקרא י"ט כתוב, איפה צדק ואין צדק יהיה לכם, שיהיה אין שלך צדק ולאו שלך צדק. מה שאתה מדבר, אתה מבטיח, צריך לקיים. מידת חסידות גבוהה ונעלה היא מעלה דובר אמת בלבבו. מה זה בלבבו? שאדם יהיה נשמר לקיים לא רק מה שהוא מוציא מהדיבור, אלא אפילו מה שהיה לו במחשבה. כמו שאומרים כל יום בתפילה, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר ובגלוי, ומודה על האמת ודובר אמת בלבבו. במסכת מכות מסופר שרב ספרא היה לו איזה חפץ אחד למכור אותו. הוא בא אדם אחד לפניו בזמן שהוא קרא קריאת שמע. אותו אדם רצה לקנות את החפץ, אז הוא אמר לרב ספרא, אני נותן לך סכום מסוים, נגיד לדוגמה 1,000 שקל. והיות ברב ספרא היה באמצע קריאת שמע, הוא לא ענה לו. חשב אותו אדם שרצה לקנות שרב ספרא אין דעתו נוחה מהסכום, ולכן הוא הוסיף על המחיר עוד סכום. לאחר שסיים רב ספרא קריאת שמע, אמר לו לקונה, אני מוכר לך את החפץ בסכום הראשוני שהזכרת, כי בליבי הסכמתי מיד לסכום הזה, וזה שלא עניתי לך זה היה בגלל שהייתי באמצע קריאת שמע. זה נקרא דובר אמת בלבבו. הסיפורנו מפרש מה שכתוב בפרשתנו מדבר שקר תרחק, שלא רק מדבר שקר, אבל מכל דבר שיוכל לסבב שקר, תתרחק ממנו. שלא תגרום לשני לשקר. כמו שכתוב בפרקי אבות, שמעון בן שטח אומר, הווה מרבה לחקור את העדים, והווה זהיר בדבריך, שמא מתוכם ילמדו לשקר. תשמעו מה אומר הפלא יועץ. מה מאוד צריך להיזהר שלא לשאול מחברו שיגיד לו דבר שיש לחשוש שהדבר הזה הוא בגדר סוד. אתה יודע שהשני החבר שלך יש לו איזה סוד, הוא לא רוצה לגלות אותו. אל תשאל אותו על זה. למה? כי אתה גורם לו שישקר לך ולמציא לך עניין אחר. או אל תבקש מהחבר שלך איזה חפץ שאתה יודע שהוא לא רוצה לתת את זה, ומפני הבושה הוא יגיד לך אין לי אותו. או לפעמים אדם פוגש בחברו שלא הגיע לשמחה שלו. הוא שואל אותו, למה לא השתתפת בשמחתי? סיכוי רב שהאדם הזה יגיד לו תירוץ שקרי, לא הרגשתי טוב, הבן שלי היה חולה, כך וכך. על כן השתדל במצב כזה, לומר לחברו מיד כשהוא רואה אותו, אני בטוח שהייתה לך סיבה טובה שבגללה לא הגעת לשמחתי. לא לשאול אותו למה שיגרום לו שישקר. מיד יגיד לו, אני בטוח שהיה לך סיבה טובה. ובזה יחסוך מחברו את הצורך להמציא לו תירוצים של שקר. הגמרא אומרת עד כדי כך במסכת שבועות, מניין לנושה בחברו, מנה, הוא חייב לו אחד 100, שלא יגיד לו, אני אצבע ממנו 200, כדי שהוא יגיד, לא, 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 אני חייב לך רק 100, ואז הוא יתחייב. אתה גורם לו לשקר, ועל זה נאמר מדבר שקר תרחק. מאזינים יקרים, גדולי ישראל נזהרו, אי אפשר לתאר. יש מכתב של רב עקיבא איגר שכותב תשובה לשאלה הלכתית ששאלו אותו מאיזה מקום. הוא אומר להם ככה, אני באופן עקרוני לא עונה תשובה לקהילות אחרות שיש שם גדולי ישראל. תפנו אליהם. אבל הפעם אני יוצא מגדרי. למה? כי לפני זמן מה, אחד מהקהילה שלכם ביקש ממני שאני אענה לכם תשובה. חוששני שאולי נעניתי בראשי, הוא נענע בראשו, וזה היה נראה כאילו מבטיח, לכן אני צריך לתת לכם את זה. תראו איזה זהירות. האפטרוף, רב אברום ישוע, אשל מאפטר, התארח פעם באיזה מקום, כיבדו אותו במאכל טעים, ולא ישיר כלום. המארח שאל את הרבי, אולי הרבי רוצה עוד מהמאכל? ענה לו האפטרוף, כן. הגבאי שחס על כבודו לחש לאוזנו של הרבי, זה לא נאה, מה יגידו פשוטי העם שרואים כאן שהרבי הוא רפתן, רוצה עוד לאכול? ענה לו אוהב ישראל, ולשקר זה כן נאה. כי צריך לדעת יקיריי, מישהו דובר אמת בלבבו זוכה לקרבה מיוחדת מאת השם. כך כותב רבינו בחיי, כל המחזיק במידת האמת, תפילתו מתקיימת. כך אומר דוד המלך בתהילים, קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. האמת שעל זה אפשר עוד לדבר שעות, מאמרי חז"ל וסיפורי צדקים כמה, והיות הזמן הוא קצר, אז בואו מאזינים יקרים, נקבל על עצמנו יהי רצון שנהיה ונזכה לאחוז במידת האמת, ויתקיים בנו מקרא, קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. שבת שלום ומבורך.